קשת, כל שידורי תורה. בימי שלישי אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דיני ממונות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה, בסדרת השיעורים הקרובים אנחנו נדון בדיני ממונות המצויים ונוהגים בינינו בזמן הזה. רוב סדרת השיעורים תוקדש לדין המהותי, כלומר לדינים כגון דיני שכנים, דיני חוזים, בעיות שיכולות להתעורר בחוזים שונים בזמן הזה, דיני ירושות, צוואות, בעיות בצוואות, דיני נזיקין וכדומה. אבל לפני שנדון בדין המהותי, אני רוצה להקדיש מספר שיעורים למסגרת הדיון. כשאני אומר במסגרת הדיון, אני מתכוון בעיקר לשני נושאים. נושא אחד זה סמכות הדיון, בפני מי יש לדון דין תורה לעומת בתי משפט אזרחיים, באיזה מצבים ישנו היתר לפנות לבתי משפט אזרחיים ובאיזה מצבים ישנה חובה ולמה ישנה חובה ומה אופי החובה לדון בדין תורה. וזה נושא אחד שאני רוצה לדון בו כהקדמה. הנושא השני הוא מעבר להרכאה, מה הדין הנוהג. כלומר, באיזה תחומים אנחנו נצמדים לדין תורה כמות שהוא, ובאיזה מצבים דין תורה מעכל לתוכו את דין המדינה, או במילים אחרות, דין הדמלכות הדינה, מה היקף הדין של דין הדמלכות הדינה, איכן מכילים אותו ובאיזה מקומות מכילים אותו. לפני שניכנס לדיון הלכתי בשאלה האם ישנה חובה לדון בדיני תורה, קודם כל צריך להבהיר שישנה אפשרות ממשית לדון בדין תורה, שאם לא כן, אין גם חובה לדון בדיני תורה. כידוע, ישנם שני סוגים של בתי דין רבניים במדינת ישראל. סוג אחד זה בתי דין רשמיים שפועלים מטעם המדינה. בבתי הדין האלה קשה מאוד לנהל דיון בדיני ממונות. ישנה אפשרות, לא תמיד הם מוכנים, בכל מקרה זה מסורבל ובעייתי. ישנו סוג אחר של בתי דין רבניים שמפוזרים, שנמצאים בתוך הקהילות, פועלים בצורה וולנטרית או וולנטרית למחצה, ומבחינה חוקית הם אינם מוגדרים כבתי דין של מדינת ישראל, אבל לדיון בפניהם ישנו תוקף של בוררות, כלומר בהסכמת הצדדים חותמים על שטר בוררות, ופסק הדין של אותו בית דין מחייב מבחינה חוקית כמו פסק דין של בורר, והוא ניתן לעקיפה על ידי בית משפט מחוזי במקרה שאחד הצדדים מסרב לקיים את פסק הדין של בית המשפט. לכן, מכיוון שישנה אפשרות מעשית להידיין בדין תורה, ממילא שיש גם מקום לדון על על החובה ההלכתית להידיין בדין תורה. ישנם תחומים בהם אין לבתי הדין הרבניים סמכות, בתחומים שבהם אין, בתחומים שבהם אין, שאינם ניתנים לסמכות של בורר, אין גם סמכות לבתי הדין הרבניים. עיקר התחומים זה תחומים כמו משמורות ילדים, חלק מדיני מזונות, חלק מדיני עבודה הם קוגנטים, כלומר אינם ניתנים להתניה, ומכיוון שאינם ניתנים להתניה, אי אפשר לחתום גם על שטר בוררות. צווי עשה ואל תעשה לגופים ממשלתיים, זה תחום שהוא מופקע מסמכויותיו של בורר, ולכן בתחומים האלה שאי אפשר לדון בבית דין רבני, גם על התחומים האלה אנחנו לא דנים. אנחנו דנים על תחומים שהם רוב התחומים שבין אדם לחברו, בהם ניתן לדון בפני בית דין רבני באופן ממשי. צריך להעיר לסיום ההקדמה המעשית, שבתי המשפט עצמם, בתי המשפט האזרחיים עצמם, מנסים להפנות במקרים רבים בהם הם רואים ששני הצדדים הם דתיים, הם מנסים להפנות את הצדדים לדיון בבית דין רבני. לא תמיד הצדדים מסכימים, אבל בתי המשפט עצמם מנסים להפנות אותם כדי להקל מעל עצמם את העומס. הגמרא במסכת גיטין בדף פ"ח עמוד ב' אומרת, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא הגירועות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם. שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דבר אחר, לפניהם ולא לפני הדיוטות. כלומר, מהפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני אותם דיינים שעליהם אני מדבר, ומי הם אותם דיינים? נחלקו רש"י ותוספות מי זה אותם דיינים. דעה אחת שמדובר על לפניהם, לפני אותם 70 זקנים שעליהם התורה מדברת, דעה אחרת שלפניהם, לפני האלוהים שכתובים בפרשה, בהמשך הכתוב, בהמשך הפסוק נאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ובהמשך התורה אומרת, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, והגמרא דורשת אלוהים אלו דיינים, ומכיוון שאלוהים אלו דיינים, אלו המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני אותם אלוהים. כך או כך, מדובר בדיינים שהם סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו, ולכן אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הסמכות לברר סכסוכים משפטיים היא בפני דיינים הסמוכים איש מפי איש עד משה רבנו. אם כן, כיצד אנחנו דנים בזמן הזה שאין דיינים סמוכים? ממשיכה הגמרא ואומרת, אנן שליחותיו כעבדינן. אנחנו עושים את שליחותם של הדיינים שהיו סמוכים בשעתו. ישנה כאן בעיה עקרונית, איך אפשר להיות שליח של אדם שמת לפני אלפי שנים? יש לזה תשובות שונות ולא כאן המקום לבאר את הדין הזה. על כל פנים, הדין, הדיינים בזמן הזה פועלים מכוח דין שליחותיו. כלומר, הועיל והדיינים בזמן הזה הם אדיוטות, גם אם תלמידי חכמים מופלגים דינם כדין אדיוטות, הם פועלים מדין שליחותיו של הדיינים הסמוכים. יש שאלה מה זאת אומרת של הדיינים הסמוכים, אבל הם פועלים מדין שליחותיו של אותם דיינים סמוכים. על כל פנים, מהפסוק לפניהם, הגמרא לומדת שני דינים. דין אחד, שאסור לדון בפני גויים, ודין שני, שאסור לדון לפני הדיוטות. לכאורה, הואיל ומדובר בלימוד באותו פסוק, יש כאן לימוד בעל אותו אופי. אבל האמת היא שנחלקו הראשונים, האם באמת יש כאן אופי זהה לשני הדינים. הרמב"ן על התורה, על הפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר הרמב"ן, ואף על פי שהזכירו חכמים שתי הכיתות האלה כאחת, יש הפרש ביניהם, שאם רצו שני בעלי הדין לבוא לפני העדיות שבישראל, מותרו, ובדקיבלו מלוויו דינו דין. כלומר, למרות ששני הדינים האלה נלמדו מפסוק אחד ולכאורה הם מאור אחד, אומר הרמב"ן, יש הבדל. כאשר שני בעלי הדין מעוניינים לבוא לפני העדיות, דינו של העדיות הוא דין ואין בזה איסור. אבל לפני הגויים, ממשיך הרמב"ן, אסורים הם לבוא לפניו שידון להם בדיניהם לעולם. כלומר, לפני גוי ישנו איסור, לפני עדיות אין איסור, אבל להדיות אין סמכות. כך שיטת הרמב"ן על התורה. לעומת זאת, הר"ן בסנהדרין כותב שישנו איסור להידיין בין לפני גוי ובין לפני עדיות. אם כן, החלקו הרמב"ן והר"ן, האם שני הדינים האלה הם מאור אחד? כלומר, לדעת הר"ן, שני הדינים הם בעלי אותו אופי, ושניהם מדובר באיסור. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן, בעדיות מדובר בחוסר סמכות, ובגוי מדובר באיסור. נראה שגם לדעת הר"ן שמדובר באיסור, זה לא איסור בעל אותו אופי. כדי להסביר את זה, צריך קודם כל להבין מה סיבת האיסור, ומה גדר האיסור בדין של דיון בפני ערכאות של גויים. רש"י על התורה כותב ככה, לפניהם ולא לפני גויים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם. שהמביא דיני ישראל לפני גויים מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה. כלומר, הסיבה שאסור להידיין בפני ערכאות, היא מפני שהמידיין בפני ערכאות הוא מייקר שם עבודה זרה. הרמב״ם כותב דברים דומים, אני אקרא את הרמב״ם, ואחרי שנראה את הרמב״ם נחדד את ההבדל שבין רש"י לבין הרמב״ם ביסוד האיסור של דיון בערכאות של גויים. הרמב״ם כותב ככה, כל אדם בדייני אקום ובערכאות שלהם, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע. הוא כאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הרמב״ם כותב שהוא הרים יד בתורת משה, ורש"י כותב שהוא מייקר שם עבודה זרה להחשיבה. רש"י והרמב״ם משותפים לדעה שהאיסור לדון בפני בדין של אקום הוא בגלל הוא בגלל הנטישה של תורת ישראל. מערכת המשפט, מערכת החוקים המשפטית, היא שיקוף של תרבות. כלומר, לכל תרבות יש איזושהי מערכת ערכים. מערכת הערכים הזאת, כשהיא באה לידי קונקרטיזציה, היא מתבטאת במערכת המשפט. אדם שנוטש את מערכת המשפט התורנית לטובת מערכת משפט אחרת, הוא בעצם נוטש לא את המשפט, הוא לא נוטש רק את חושן משפט, אלא הרבה מעבר לזה, הוא נוטש את מערכת הערכים התורנית. ההבנה הזאת, בהבנה הזאת שותפים גם רש"י וגם הרמב״ם. אבל רש"י מדגיש את הנטישה של מערכת המשפט התורנית והאחיזה במערכת הערכים של עבודה זרה שמשתקפת בחוקים של עבודה זרה. הרמב״ם לא מדבר על עבודה זרה, עצם הנטישה של מערכת המשפט התורנית היא הבעיה לדעת הרמב״ם. זאת אומרת, בעולם העתיק, ולהבדיל אלף הבדלות, כך גם אצלנו, הדינים שבין אדם לחברו הם חלק מהמערכת הדתית. זה לא כמו בתפיסה המודרנית היום שיש מערכת דתית ויש עולם משפטי, כמו שיש בעולם המערבי, אלא העולם המשפטי הוא שיקוף של העולם הדתי. ולכן אומר רש"י, נטישה של התורה לטובת משפט זר היא בעצם אחיזה בעולם הדתי של העולם הזר. הרמב״ם לא מתעסק באחיזה בעולם, בעבודה זרה, בהודעה שיש בעבודה זרה, אלא בעצם הנטישה. כמובן שההבדל שבין רש"י לרמב״ם יכול ליצור נפקמינה בזמן הזה. בזמן הזה ברוב מדינות העולם, ודאי בעולם המערבי, אין שום קשר בין מערכת המשפט לבין העולם הדתי שלהם. הכנסייה היא כנסייה, ובתי המשפט הם אזרחיים והם לא קשורים בכלל לכנסייה. ולכן, לכאורה, לפי הרמב״ם, יש בזה הרמת יד בתורת משה, כי הרמב״ם לא מדבר על האחיזה בעבודה זרה, אלא על הנטישה. לעומת זאת, לפי רש"י, קשה למצוא פה שהוא מייקר שם עבודה זרה להחשיבה. אולי הוא נטש את חושן משפט, אבל אין לזה שום קשר לעבודה זרה. כך או כך, בין לפי רש"י ובין לפי הרמב״ם, האיסור להידיין בפני ערכאות, הוא נובע מהנטישה ומהזלזול שיש בתורה עצמה. כל זה נכון כאשר אנחנו מדברים על דיון בפני גויים. אולם כאשר אנחנו מדברים על דיון בפני הדיוטות, אין כאן נטישה של התורה, זה לא קשור בכלל לתורה. יכול להיות שאותם הדיוטות אפילו דנים על פי דין תורה, וגם אם הם לא דנים על פי דין תורה, הם לא דנים על פי איזה מערכת חוקים מסודרת. ולכן מסתבר שמדובר כאן בדין אחר לגמרי. האיסור לדון על פי בערכאות של גויים הוא איסור שנובע מכך שהאדם נוטש את התורה עצמה. לעומת זאת, האיסור להידיין בפני הדיוטות הוא איסור שנובע מהזלזול שהדבר מבטא בדיינים המוסמכים על פי התורה. התורה מינתה דיינים מסוימים לדון בין אדם לחברו, והאדם עוזב את אותם דיינים ופונה לדיינים אחרים, והדבר הזה הוא מזלזל בתלמידי החכמים שאותם התורה מינתה לדון. אבל אין כאן זלזול בתורה עצמה, כך שגם אם יש איסור, האיסור הזה הוא איסור מסוג אחר לגמרי. עד כאן הדיון העקרוני באיסור של האיסור לדון בפני ערכאות. אמרנו שיסוד האיסור הוא נטישת משפט התורה לטובת משהו אחר. רש"י מדגיש את העניין של עבודה זרה, הרמב״ם לא מדגיש את העניין הזה, אבל הדבר השווה לשניהם הוא נטישת משפט התורה. אחרי שביררנו את הדיון העקרוני, נעבור לדיון הבעייתי יותר, שהוא המושג של ערכאות, מעמדם של בתי המשפט האזרחיים במדינת ישראל. קודם כל, ברור ומובן שאנחנו לא עוסקים בבתי המשפט בכל ההקשרים הפליליים, המנהליים ובכל הקשר אחר. אנחנו עוסקים רק בנושא אחד, והוא מעמדם של בתי המשפט בתחומים של הבירור, בתחומי ממונות של בין אדם לחברו, בבירור שיש בין אדם אחד לאדם אחר. בכל התחומים האחרים ברור שהמקומות המוסמכים לדון את זה הם בתי המשפט של מדינת ישראל, שהם לא רק מוסמכים מהצד הכללי של אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלאו, אלא הם בוודאי גם ביטוי, אחד הביטויים המובהקים לריבונות היהודית בארץ ישראל. אנחנו מדברים על בתי המשפט בהקשר הספציפי הזה של דיני אמונות שבין אדם לחברו. הדיון הזה הוא דיון טעון מכל הצדדים. מצד אחד, כשקמה מדינת ישראל, גדולי התורה ובראשם הרב הרצוג, ציפו להשבת החיים הלאומיים, ואחד הדברים הבסיסיים בהשבת הרוח הלאומית והחיים הלאומיים היה השבת המשפט. ומשהדבר הזה לא קרה ולא התבצע, הייתה אכזבה גדולה, תסכול גדול, כעס גדול מצד גדולי התורה, ועד כדי כך שהרב הרצוג כתב שברור שבתי המשפט של מדינת ישראל הם ערכאות של גויים, והדבר אף חמור יותר מערכאות של גויים ממש, כי ערכאות של גויים ממש מצידם הם מקיימים מצווה. אחד משבע מצוות בני נוח זה להעמיד דיינים, והם מעמידים דיינים. לעומת זאת, בבתי המשפט של מדינת ישראל, לא רק שהם לא מקיים את המצווה הכללית של אחד משבע מצוות בני נוח של העמדת דיינים, עוד הם עושים איסור שהם מאמצים משפט זר. זה צד אחד של הסיפור. הצד השני של הסיפור הוא שקשה מאוד, לפחות לרבים ולי בתוכם, להוציא את המילים, ערכאות של גויים, על בתי משפט אזרחיים של מדינת ישראל, שגם הם בסופו של דבר ביטוי לריבונות הישראלית בארץ ישראל. אז לכן כל צד פה הוא צד טעון. אנחנו ננסה לבדוק את הנושא בצורה סבירה, בצורה מאוזנת, ונראה לאן נגיע, ננסה להוביל איזושהי תוצאה פחות או יותר מאוזנת. השאלה הבסיסית פה היא, כאשר אנחנו אומרים, קודם כל יש כמה סברות בסיסיות להגיד שבתי המשפט של מדינת ישראל הם לא ערכאות של גויים. הדבר הראשון שקופץ לראש, כתוב ערכאות של גויים, ערכאות של אקום או של גויים. לא מדובר לא באקום, לא בעבודה זרה ולא בגויים. אז זה היסוד הראשון שעולה לראש בתור היתר, בתור ביסוס למעמדם החוקי, למעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל. לכן השאלה היא, האם כשכתוב כאן ערכאות של אקום, האם הכוונה היא ערכאות של אקום כגברה, שהדיין הוא האקום, הוא הגוי, או שהכוונה היא ערכאות של דין של גוי, כלומר ערכאות של גויים זה גויים מצד הדיין או גויים מצד הדין. ישנם שרוצים לטעון שאכן מעמדם של בתי המשפט הועיל ומדובר בשופטי ישראל ברובם, לכן אין להם דין של ערכאות של גויים. דומני שהדבר הזה קשה מאוד ולא מתקבל. קודם כל, זיל בתר סברה. ראינו את דברי הרמב״ם ורשי שמסבירים מה הבעייתיות שבערכאות של גויים. הבעייתיות שבערכאות של גויים היא לא הזלזול בדיין. אם היה מדובר באיסור של הליכה בפני אדיוטות, זה באמת עניין של זלזול בדיין כגברה, ולכן הבעיה היא בדיין שיושב בערכאות. אבל לא זו הבעיה בערכאות של גויים. הבעיה בערכאות של גויים היא בדין, בכך שאתה מזלזל בתורה עצמה ולא בדיין. ולכן מסתבר יותר, שמסתבר מצד הסברה, לפני שנתכנס לתוך המקורות, נראה שהבעיה בערכאות של גויים היא בדין ולא בדיין. זה מצד הסברה. אבל גם מצד המקורות נראה שלא נראה שבאמת ערכאות של גויים אין זה בעיה בגוי, והראיה שאין איסור לדון בפני גוי. הרמ"א כותב בחושן משפט בסימן כ"ב, אם קיבל עליו עובד כוכבים לדיין, אפילו קנו מנעין הקניין כלום, אבל אם כבר דן לפניו, לא יכול לחזור בו. השח חולך קצת על הרמ"א, אבל השח שם אומר במקום, באמת אם קיבל עליו עובד כוכבים לדיין, הדין חל. למה? אז אני אקרא את השח. נראה לומר, דדווקא הטם, דמייר להדיה שקנו מיד אוסתם לדון בדיני גויים, שמחזיק ערכאותיהם ודתם, מה שאין כן בהך, שקנו על גוי אחד בפירוש, הרי שגוי זה נאמן בפנים. כלומר, אומר השח, אם שני יהודים מחליטים להידיין בבית המשפט האזרחי של גויים, אז ודאי יש בזה איסור של הליכה לערכאות. אבל אם לא הולכים להידיין בפני הערכאות של הגוי, הם אלה הם מעוניינים שגוי מסוים ידון בפניהם. למה הם מעוניינים שהגוי מסוים ידון בפניהם? אומר השח, כי גוי זה נאמן בפניהם. אם הסיבה היא שהגוי הספציפי נאמן בפניהם, אין בזה שום איסור של ערכאות. זה לא שהם מעדיפים את מערכת המשפט או את חוקי הגויים על פני חוקי התורה. אין להם שום עניין בחוקי הגויים. יש להם עניין בנאמנות ובמומחיות של אותו גוי. כלומר, אומר השח, אין בעיה בגוי. כי אם אני מעדיף את הגוי המסוים על פני הדיינים שיושבים בבית הדין הרבני, בסדר, זה לגיטימי. הבעיה היא לא העדפה של הגוי, אלא הבעיה היא העדפה של מערכת המשפט. ולכן אם אדם הולך לבית המשפט החילוני או הגוי, בזה יש בעיה. אבל אם אדם הולך לגוי מסוים, אין בזה שום בעיה. כך שיטת השח. על כל פנים אנחנו לומדים מהשח שהדין של הליכה לפני ערכאות של גויים אינו מצד הגוי כאדם, אלא מצד הדין ולא מצד הדיין. עד כאן עסקנו באפשרות אחת לביסוס מעמדם של בתי המשפט האזרחיים, מצד שלא מדובר בערכאות של גויים. זה אמרנו נראה היתר חלש ביותר. למה? כי אמנם, כי הדין לא מבוסס על זה שהם גויים, אלא האיסור לא מבוסס על הגויים כגברה, אלא על החוקים של הגויים ולא על השופטים הגויים. זה היתר הראשון. היתר השני הוא מצד מה שנקרא בהלכה קיבלו עליי. אמנם לא היה אמור להיות סמכות בסיסית לדון בדיני, לבתי המשפט האזרחיים, אלא היה צריך להקים פה מערכת משפט תורנית, אבל הועיל ומדינת ישראל והיושבים במדינת ישראל קיבלו על עצמם את בתי המשפט האזרחיים, הקבלה הזאת אולי, הקבלה הזאת עצמה מועילה, לא מצד הסמכות האובייקטיבית שלהם, אלא מצד קבלת הציבור את אותם בתי משפט. בגמרא בסנהדרין בתחילת פרק שלישי יש מושג שנקרא ערכאות שבסוריה. שם המשנה מדברת על הדין של זה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד. כתוב שם במשנה זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה. שואלת הגמרא איך אפשר לפסול דיין כשר? אומרת הגמרא לא מדובר בדיין כשר, מדובר על ערכאות שבסוריה. מה זה ערכאות שבסוריה? כנראה מדובר בדיינים שהם לא תלמידי חכמים. הרי לנו מציאות שאנשים דנים אצל דיינים שהם לא יודעים דין תורה ולא דנים על פי דין תורה. מצד מה הם דנים? הם דנים בקיבלו עליו. אלא שגם היתר הזה הוא מפוקפק ביותר. הרן במקום בתחילת פרק זה בורר, בתחילת פרק שלישי של סנהדרין, מסביר מה זה אותם ערכאות שבסוריה, והוא מסביר שערכאות שבסוריה יש להם שני מגבלות. מגבלה אחת, מתי יש ערכאות שבסוריה? ערכאות שבסוריה ממנים רק במקום שאין מי שיכול לדון דין תורה. והואיל ובזמן הזה יש מי שיכול לדון דין תורה, הרי שעיקר היתר למנות את הערכאות שבסוריה לא יכול לחול. זה מגבלה ראשונה שהרן מטיל על דין ערכאות שבסוריה. מגבלה שנייה שהרן מטיל על דין ערכאות שבסוריה היא שאותם דיינים לא דנים על פי חוק מסודר, אלא דנים על פי הצדק והיושר. לאור ההסבר שאלינו בבעייתיות שיש בערכאות של גויים, זה מובן כאשר אדם עוזב את מערכת המשפט התורנית לטובת מערכת משפט מסודרת אחרת, בוודאי שיש בזה זלזול בתורה עצמה. אבל כאשר אדם אומר, אני לא מעוניין בכלל במשפט, אני מעוניין בבוררות על פי הצדק והיושר. אין חובה להידיין, אין מצווה להידיין על פי דין תורה, כשאפשר להסתדר בלי דין בכלל. כלומר, בדרך כלל בורר, לא לא בורר שמה שאנחנו קוראים היום בורר, אבל בורר במושג העקרוני שלו, בורר לא דן בכלל על פי משפט, בורר דן על פי תחושות בטן, על פי צדק, על פי יושר, על פי ניסיון חיים, לא על פי מערכת, על מערכת כללים מסודרת. גם הגמרא עצמה, הגמרא בסנהדרין בדף ה', מגיעה למסקנה, כך נפסק להלכה, שפשרה עדיפה על דין. ודאי שבפשרה אין את המשפט התורני, משפט התורה לא בא לידי ביטוי בפשרה. הפשרה היא כולה צדק ויושר. יש יתרונות יש יתרונות לפסיקה על פי על פי על פי על פי צדק, על פי יושר ולא על פי כללים, על פני פסיקה על פי כללים, גם אם הכללים האלה הם כללים של תורה. ולכן אומר הר"ן, כאשר אדם עוזב את דין תורה לא לטובת מערכת משפט מסודרת אחרת, אלא לטובת מערכת של ערכאות שבסוריה שדנים לא על פי דין, אלא הם פועלים כמו פשרנים, כמו בוררים, אין בזה בעיה של ערכאות. כלומר, ניסינו לטעון שיש בבתי המשפט של מדינת ישראל, תהיה להם סמכות מדין ערכאות שבסוריה. אמרנו לאור דברי הר"ן בתחילת סנהדרין, על הערכאות שבסוריה יש שתי מגבלות. מגבלה אחת שאין תלמידי חכמים, מגבלה שנייה שהם לא דנים על פי חוק מסודר. אמנם על המגבלה השנייה המאירי חולק, אבל שיטת הר"ן התקבלה על ידי רוב הפוסקים. אם כך, גם האפשרות השנייה לבסס את סמכותם של בתי המשפט בישראל כערכאות שבסוריה, גם האפשרות הזאת קשה. אמנם הרמה בסימן ח' בחושן משפט נראה שהוא לא נוקט כדברי הר"ן. הרמה כותב, וכן כל ציבור יכולים לקבל עליהם בדין שאינם ראויים מן התורה. הוא מביא את הדברים בשם תשובת הרשב"א. משמע ברמה שציבור יכול להחליט שהוא מקבל איזה בית דין שהוא לא רוצה, גם אם הבית דין הזה לא ראוי על פי, לא ראוי לדון דין תורה. אמנם כשמעיינים בתשובת הרשב"א, נראה שההסבר הוא אחר לגמרי. יש, ולזה גם הרמ"א מתכוון. כשבית דין לא ראוי לדון דין תורה, זה יכול להיות משתי סיבות. או בגלל שהוא לא יודע לדון דין תורה, או כי הוא רוצה לדון דין אחר. כלומר, זה לא שהוא דן דין, הוא לא דן דין תורה, כי הוא דן דין אחר. זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שבית דין לא יכול לדון דין תורה, זה יכול להיות מסיבות, הוא באמת דן דין תורה, אבל הדין תורה שלו אין עליו שם של דין תורה. ניתן לדבר דוגמה. למשל, אנחנו גרים בעיר, ובה שלושת תלמידי החכמים הגדולים שבעיר הם שלושה אחים. אז העיר מחליטה שלמרות שאחים פסולים לדון, בכל זאת שלושת אותם תלמידי חכמים, הם יהיו הדיינים של העיר למרות שהם פסולים לדון. כלומר, הם דנים דין תורה, אבל בפרט אחד, הקהל קיבל על עצמו שלא לא לפעול על פי דין תורה. הדבר הזה, אומר הר"ן, הקהל יכול לקבל על עצמו שאדם שהוא פסול לדון, או לדוגמה אחרת, אם קהל מסוים החליט למנות על עצמו דיין שאישה, או בית דין שהוא פסול מסיבות טכניות, נראה שלדבר הזה הר"ן מתכוון, ולא לבית דין שדן דין שהוא בכלל לא דין תורה. על כל פנים, נראה לאור מה שדיברנו עד עכשיו, שאין למערכת המשפט האזרחית במדינת ישראל שום סמכות, לא מדין ערכאות שבסוריה, כלומר לא מדין קיבלו עליו, ולא מדין עצמי של בית משפט של מדינה, שהרי אומנם לא מדובר בערכאות של גויים, אבל ערכאות של גויים זה מצד הדין ולא מצד הדיין. אומנם, ישנה תשובה מפורסמת מאוד של הרשב"א, שנתלים בה הרבה מאוד כדי לערער על מעמדם של חוקי מדינת ישראל ושל בתי המשפט של מדינת ישראל, ואכן יש בתשובת הרשב"א הזו מקום לערער על בתי המשפט, אבל מהצד השני יש פה גם פתח מסוים. הרשב"א מדבר על אדם שטבע את חתנו לאחר מות ביתו. על פי דין, ברגע שבת אישה נפטרה, הוא שומנם משפחות שנפטרה, אחרי זמן מסוים, אחרי שנתיים, שלוש, נפטרה בלי ילדים, כל נכסיה עוברים לבעלה. כלומר, אביה נתן לדירה, נתן נדוניה, כל מה שהוא נתן בסופו של דבר ילך לבעל. זה מציאות מאוד בעייתית. אצל הגויים בתקופתו של הרשב"א, כנראה שהיה מקובל שבמצב כזה היורשים של האישה זה לא בעלה, אלא היורשים של בעלה זה אביה. אז הרשב"א כותב ככה, כתב הרשב"א שנשאר על אחד שמת ביתו וטבע את חתנו בערכאות של גויים שיחזיר לו כל הנדוניה. מה הייתה הטענה של אותו אבא? בטענה שאף על פי שבדיני ישראל הבעל יורש את אשתו, כיוון שהכל יודעים שהם הולכים בדיני הגויים, הרי כל הנושא אישה שם כאילו התנקן. כלומר, כיוון שכולם הולכים לדיני הגויים, לכן הדין החל בינינו הוא הדין הגוי, ואני יכול אפילו לתבוע אותך בערכאות של גויים. אישיב, אומר, ממשיך הרשב"א, כל דבר שבממון תנאו קיים. נכון, באמת הקהילה יכולה לתקן שלא האישה, שלא הבעל יורש אלא האבא יורש, כמו שרבנו תם אכן תיקן במגבלות מסוימות. ובאמת אמרו שמתנים בקניין זה, אבל לנהוג כן מפני שהוא משפט הגויים באמת נראה לי די אסור, לפי שהוא מחכה את הגויים, וזהו שהזהירה התורה לפני ולא לפני הגויים. כלומר, באמת קהל יכול לתקן על עצמו איזו תקנה ממונית שהוא רוצה, כמעט כל תקנה ממונית שהוא רוצה, אבל סיבת התקנה צריכה להיות לא כדי לחכות את הגויים, אלא בגלל שמצאנו איזשהו סיבה, איזשהו פרצה, איזשהו ביקעה שצריך לגדור אותה. זו מגבלה אחת שאומר הרשב"א על תקנות הקהל. מגבלה שנייה, אומר הרשב"א, שלא הניח התורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם שייקו חוקות הגויים ודיניהם, ולא אפילו לעמוד לפניהם לדין, ומה לנו ולספרי הקודש המקודשים שחיברו לנו רבי ואחריו רבינה ורבה, שילמדו את בניהם דיני הגויים ויבנו להם במות תלועות בבתי מדרסי הגויים, חלילה לא תהה כזאת בישראל חס ושלום, שמה תחגור התורה סק עליהם. כלומר, קהל יכול לתקן תקנה מסוימת, אבל הוא לא יכול לגנוז את חושן משפט ולהחליף אותו במערכת חוקים אלטרנטיבית. מה משמע מדברי הרשב"א? שהקהל יכול לעשות ככל העולה על רוחו בדיני ממונות בשתי מגבלות. א', שהמוטיבציה לא תהיה לחכות את הגויים, זה המגבלה אחת. מגבלה שנייה, שמדובר בתקנות מקומיות ולא מדובר בתקנות כלליות. לא מדובר בהחלפה כללית של מערכת המשפט. במדינת ישראל, אני חושב שלא, המטרה היא לא הייתה לחכות את הגויים. אולי שאבו השראה מהגויים, אבל זה לא המטרה לחכות את הגויים כשלעצמה. לא החיקוי כשלעצמו, זו הייתה המטרה של, 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 של החקיקה. אולי מערכת ערכים שנלקחה משם, אבל בכל אופן, מה כן? יש פה גניזה של כל שולחן ערוך או של משפט והחלפה של מערכת המשפט, ולכן זו תקנת קהל שאינו תקפה. כלומר, לדעת הרשב"א, מה הבעיה בלהחליף את מערכת המשפט? אם קהל יחליף את מערכת המשפט, זה לא ערכאות של גויים, אלא זה תקנת קהל שהיא לא תקפה. זאת אומרת, אם מדינת ישראל הייתה יושבת והייתה מתקנת תקנות מקומיות, התקנות האלה היו חלות. הועיל ולא זה האופן שבו המדינה עבדה, אלא גנזה את כל מערכת המשפט והחליף אותה במערכת משפט אחרת, לכן תקנת הקהל לא חלה. נכון? אז תקנת הקהל לא חלה, אבל עדיין זה לא אומר שזה ערכאות של גויים. כלומר, בתי המשפט האזרחיים במדינת ישראל הם תקנת קהל, אבל זו תקנת קהל שלא תופסת, שאין לה, אין לה, אין לה חלות על פי דין. מה זה אומר למעשה? אפשר להגיע למסקנה שבעצם בתי המשפט במדינת ישראל הם לא ערכאות של גויים, הם הדיוטות, הם ערכאות של ישראל, שהם לא מאמצים משפט של גויים, הם מאמצים משפט של ישראל שהוא לא תופס על פי ההלכה. זה לא משפט של גויים, זה משפט של ישראל שלא חל. אז אמנם אין להם סמכות, אבל מצד שני אין בזה איסור. כלומר, לפי ההבנה שאני מציע עכשיו, לבתי המשפט של מדינת ישראל אמנם אין דין ערכאות של גויים, גם אין להם סמכות, אלא יש להם מין איזה דין אמצעי של הדיוטות שאין להם כוח כפייה. התוצאה המעשית של זה, שאם שני הצדדים מעוניינים להידיין בכל מיני סיבות בפני בית המשפט האזרחי, אין בזה איסור. על כל פנים, למעשה, רוב פוסקי הדורות האחרונים נטו באופן חד משמעי, לא רוב, כל פוסקי הדורות האחרונים נטו באופן חד משמעי לפסיקה שבתי המשפט האזרחיים של מדינת ישראל אין להם סמכות, ויש איסור לא רק לכפות, אלא אפילו בהסכמה ישנו איסור להידיין בפני בתי משפט אזרחיים. נסיים את הדברים בתפילה, ראשי השופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה.